בשבוע שעבר התחלנו ללמוד את שני הפסוקים הראשונים לפני קינת דוד, שהם בעצם הקדמה. הם לא חלק מהקינה עצמה, אלא הם מהווים הקדמה לקינה, ודיברנו על לוחמת הקשת מול לוחמת החרב. כאשר דוד בעצם מנסה ללמד מחדש, ללמד בני יהודה קשת, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישעיהו, ודיברנו על שלושה ממדים שיש, יוצרים הבדל משמעותי בין לוחמת קשת ללוחמת חרב. דיברנו על טווח, לוחמת הרתעה מול לוחמה מגיבה, הקשת היא פועלת לטווח רחוק, לטווח ארוך. דיברנו על לוחמה שיש בה מרכיב יותר גדול של אמונה. היכולת אותי לכוון וגם להתפלל שזה יפגע. זה לא החרב שהיא קרובה, שהיא כאילו יותר קל לפגוע בה. הקשת זוקקת יותר שיתוף ותפילה. וגם דיברנו על איזשהו מיתוק מוסרי שיש בממד הזה שאתה לא הורג בידיים, אלא הורג מרחוק. עדיין זה מלחמה ועדיין זה להרוג, אבל אחרי הכל יש הבדל בנפש, אם אתה שופך דם במו ידיך, לבין אם הדבר הזה הוא נעשה בצורה קצת יותר מעודנת. חז"ל כבר מלמדים אותנו בדבר הזה, נכון? מלמדים את הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. יש הרבה יישומים לפסוק הזה, אבל חלק מהיישומים, מסכת מכות, מסכת סנהדרין גם, ברור לו מיתן האה. כשאתה מוציא מישהו להורג, תוציא אותו בצורה שלא תבזה אותו ולא תשפיל אותו, ברור לו מיתן האה, ולכן לא הורגים בקופיץ מאחור, בעורף, אלא בצורה אחרת. אז אלה בעצם שלושת הדברים, באמת היה לי כל השיעור בראש, את הדוגמה הכי חשובה לדבר הזה, ושכחתי להגיד אותה, אז אבא שלי, לפני תשומת ליבי, הזכיר לי את הדוגמה הזאת. כשדוד נלחם עם גוליאת, זה בדיוק זה. דוד בעצמו הוא איש של קשת. הוא איש של קשת, או של קלע. זה אותו עניין. קשת וקלע זה אותו כלי נשק שהוא בעצם לטווח רחוק וזוקק תפילה. ואני מזכיר לנו נשכחות, מה שלמדנו בפרק י' ז', שגוליאת הוא מצויד במיטב כלי הנשק הלוחמה המודרניים שהיו אז, וכולם מדברים עליו, והוא מאוד מאוד מפחיד ומיירה, והוא גדול והוא גבוה והוא גיבור, ויש לו חץ, חניתו, כמנור, הורגים, וכולם מתים מפחד. ולא רואים שגם למכונת המלחמה הזאת, שנקראת גוליאת, יש לה מה שקוראים היום נטמים, נקודת תורפה מבצעית, נקודות תורפה מבצעיות. גוליאת, מצד אחד, יש לו, הוא, במונחים שלנו, הוא ממוגן, יש לו מיגון טוב, יש לו כוח אש, עוצמת אש גדולה מאוד לקרוב, אבל אין לו ניידות ואין לו עוצמת אש לרחוק. אנחנו היום בפרק שמואל, בית פרק א'. אין לו ניידות ואין לו עוצמת אש לרחוק. ודוד, שהוא מלא אמונה ומלא עוז ומלא כוחות פנימיים, יודע לראות את הדבר הזה ולנצל את העובדה. ומכה דוד את גוליאת בקלע, וזה מדהים שהכתוב שם דואג להדגיש פעמיים. שדוד היכה את גוליאת בקלע ובאבן, ומה המשך הפסוק? מי זוכר? מה? לא. הכתוב דואג להדגיש שגם לא היה לו חרב. וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלה, ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע אבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. ויחזק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן, ויח את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. עכשיו, אפשר לפרש את הפסוק הזה, וחרב אין ביד דוד, כלשון התפעלות, וואו, אפילו בלי חרב, דוד הצליח לעשות, אבל אנחנו לפי דברנו מפרשים את הפסוק הזה אחרת. וחרב אין ביד דוד. דוד לא חיכה לחרב, החרב של שאול בסופו של דבר גרמה לשאול ליפול עליה. מי שמחכה שהאויב יגיע אליו, מי שמחכה שהאויב יתקוף אותו בסופו של דבר, הוא יסתבך. וחרב אין ביד דוד כסוג של אמירה לשיטת, שיטת הלוחמה של דוד המלך, שהיא שיטה מרחיקה, שיטת קשת, שיטת קלע, ובשבוע שעבר גם ראינו איך דוד בסופו של דבר גם בונה ככה את הצבא, מקבל את האנשי בנימין, בני בנימין המיוחדים, ביכולת שלהם להיות קלעים, קולעים אל השערה, לא יחתיו, מקבל אותם ושם אותם מפקדי גדודים אצלו. וככה יש כאן איזה מין כוח משימתי יהודי שנהיה מעורב בתוך הצבא, ולאט לאט מתחיל להניע את צבא דוד לקראת המשימות שלו. וכמו שאנחנו נראה בדרך השם בפרקים הבאים, רוב הסיפור הזה של מלחמה בתוך שטחנו נגמר. דוד מעביר את המלחמה לשטח האויב, שזה עיקרון צהלי בסיסי בצהל. המלחמה היום קצת יותר קשה ליישם אותו בגלל הטילים, אבל לא משנה, שהקרב עצמו מתנהל לא בשטח שלך, בשטח האויב. אין לנו עורף אסטרטגי, אנחנו לא יכולים כמו הרוסים במלחמת העולם השנייה לסגת ולסגת 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 שנה שלמה לסגת לגנוב את הגרמנים פנימה 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 עד שמגיע החורף ומתים שם וקופים מקור. אין לנו עורף אסטרטגי של אלפי קילומטרים, אין חנה לסגת במותניים כאלה צרות של מדינת ישראל. לכן המלחמה היא בשטח האויב. כן, את מי? כן, אבל זה מגיע במקום אחר, הוא לא הורג אותו בחרב, אלא בסוף הוא מוריד את ראשו בחרב. וזה כדי להפיל את רוחם של פלישתים. אחרי זה גם בעיה בין ידי, השתמש בטריק הזה, לקחת את הכלי הנשק של האויבים שלך ולפגוע בהם בכלי הנשק של עצמם. חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה. למה חרבן? למה לא חרבי? חרבי תבוא בליבם. לא, לא. חרבם תבוא בליבם. לקחת שלל, ועם השלל הזה, זה מפיל, מפיל בהם מורח. ולכן התוצאה היא באמת, שאחרי שדוד פוגע בגוליאת, אז סך הכל גיבור אחד, היה להם עוד כמה חיילים מחוץ ממנו. אבל זה מחולל התמוטטות ערכית, מורלית, בשדה פלישתים, והם בורחים ונמלטים. עד כאן השלמות לפרק הקודם. היום ניכנס טיפה יותר לקינה עצמה. ברשותכם נקרא אותה עוד פעם מפסוק י"ז. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. דרך אגב, זה הכל קשור לספר הישר. ספר הישר זה הישרות הבסיסית, האינטואיטיבית, איך מנהלים דברים. ושאול, בסוף ימיו, איבד משהו מן הישרות הזאת. חזל סימנו את זה בבת קול שיצאה, כאשר שאול הרג את נוביר הכהנים. יצאה בת קול ואמרה, אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה. אל תצדק הרבה, איפה? בעמלק. שם שאול עשה שיקולים של צדיק, לא חבל, וזה, נקריב את זה, ניקח נעשים את זה קורבנות. אל תצדק הרבה! ואל תרשע הרבה, בנוביר הכהנים, כל המרחם על האכזרים, סופו מרחם, כל המרחם על האכזרים, סופו מתאכזר אל הרחמנים. ולכן דוד אומר, צריך פה להחזיר את ספר הישר, את הישרות, את הבסיסית, מי אויב, מי אוהב, איך צריך להתנהל עם אויבים, איך באיזה אופן צריך להילחם בהם, וחלק מזה כמובן קשור למלחמת הקשת. טוב, הצבי ישראל על במותיך החלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע, אל טל ואל מטר עליכם ושדי תרומות, כי שם ניגן מגן גיבורים, מגן שאול, בלי משיח ושמן. מדם חללים מחרב גיבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. עוד, אנחנו פה עוד עושים השלמות לגבי הקשת. הזכרנו את הברית הקרוטה בין דוד לבין יהונתן. דוד מכניס כאן את את האלמנט ששאול היה בנוי על חרבו, ולכן בעצם היה כאן גם קושי. אבל יהונתן, בנו של שאול, הוא איש הקשת, כמו דוד. ולכן שניהם קורטים ביחד ברית. קורטים ביחד ברית. כי הם משדרים על אותו גל. מה הכוונה? לדוגמה, יונתן, הוא, אמרנו שלהיות קשת זה להיות אחד שרואה ומכוון, מכוון לטווח רחוק. אין אדם שמכוון לטווח יותר רחוק מאשר יונתן. בזה שהוא ויתר על המלכות ומסר אותה לדוד, זה, כלומר, ברובד המקומי כאן ועכשיו, סתם, יונתן רצה להיות מלך בעצמו, מי לא רוצה. אבל יונתן עושה את החשבון הכללי של האומה כולה, של כלל ישראל, הוא אומר, לדורות, כדי שהמלכות תתקיים ותעמוד לדורות, צריך שהוא יהיה מלך ולא אני. מה?
אי אפשר זה בלי זה, זה הולך ביוחד. אפשר לפסול את
החרב. לא לפסול. נכון. לא, חדיר, זה לא בא לפסול. אבל היה צריך חרב. גם דוד יש לו חרב, נכון? אבל זה בא להגיד שחרב לבד, אם אתה תסמוך רק על החרב לבד, אתה תיפול עליה בסוף. נכון. אבל כיוון שכרגע מה שחסר זה הקשת, אז את זה דוד בא ללמד. חסר את ה... הנה, תסתכל ב... מה?
השילוב בין הנתן לשאול מצוין. קשת וחרב.
הוא היה, הוא היה יכול להיות שילוב מצוין אם שאול היה נותן ליונתן לגיטימציה. אבל שאול מידר את יונתן, והרחיק אותו. אם זה באמת היה שילוב, זה היה מצוין. אבל כיוון ששאול זיהה ביונתן אויב, שם את יונתן יחד עם דוד, ואמר לו, בין אהבת המרדות וכו' וכו' וכו', אז זה לא היה טוב. באמת, אתה צודק. השילוב הזה היה שילוב כמעט מושלם, אם הוא היה מתרחש. כן, אנחנו... נכון. אבל אנחנו בעיקר רוצים לחתור במהלך הזה שהלכנו על הפסוק הראשון בהקדמת הקינה, ללמד בני יהודה קשת. יש כאן אמירה שתמיד רוצה ללמד משהו שכנראה היה חסר. עכשיו, בסוף הקינה, בסוף ימיהם של שאול ודוד, שאול ויונתן, דוד מנסה בקינה להחביר אותם ביחד, לתת את התמונה כמו שהיא בעומק ולא כמו שהייתה רק מעל פני השטח. אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר במציאות עצמה, שאול ויונתן לא עבדו ביחד. כאן בקרב הם נפלו ביחד, אבל רוב הזמן דרכם הייתה נפרדת. ויונתן בחר בדוד ועזב את שאול. שאול אומר לו דברים חמורים בדבר הזה. בפרק י"ח, והתפשט יונתן את המעיל אשר עליו והתנהו לדוד ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגורו. נותן לדוד את הכל. נתן לדוד גם את החרב וגם את הקשת. ובכל אופן דוד בוחר להדגיש דווקא את הקשת של יונתן מול החרב של שאול.
למה בעצם
יונתן
נהרג בכלל? בכל שאול בחיבור?
שאלה מצוינת. זאת שאלה מצוינת שאין לי עליה תשובה טובה או ברורה לגמרי. למה יונתן? מדוע מת יונתן? מה עשה? אני מעלה כיוון. בשלוש פעמים בספר שמואל, יונתן עושה מעשים שהם סולו. עצמאי. בלי לקחת בחשבון את ההשלכות שיכולות להיות לזה על העם מאחוריו. והוא גם לא חזר בו מהמעשים האלו אף פעם. פעם אחת, הוא פותח במלחמה לבד. נכון? הולך עם נערו, מתגנב, הולך לו מצוין, אבל פתאום שאול מופתע מאיזושהי מלחמה. פעם שנייה הוא אוכל מהדבש אחרי ששאול הטיל חרם, ונגזר עליו גזר דין מוות. רק העם מציל אותו. והייתה עוד איזה פעם אחת שלפני כן גם כן, לפני ה... פה. בפרק י"ג, פסוק ג', יונתן מכה את נציב פלישתים אשר בגבע. שלוש פעמים יונתן עושה מעשה בלי להתייעץ עם העם, בלי להבין האם יש מוכנות. פרק י"ג, פסוק ג', ואח יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע. וישמעו פלישתים ושמעו תקע בשופר בכל הארץ למור ישמעו העברים. פתאום מתחילה כאן איזה מלחמה, מי התחיל אותה? יונתן. פעם שנייה שיונתן בפרק אחר כך, פרק י"ד, יונתן אומר לנערו, בוא נעבור אל מצב פלישתים, אשר מעבר על עזו לאביב לא יגיד, וגם מפה מתחילה מלחמה מאוד מאוד גדולה, שמתגלגלת, בלי שיונתן דיווח לאחור, ופעם שלישית שיונתן אוכל מהחרם, אומרים לו, אתה עובר על החרם, והוא אומר, אז, במילים פשוט, אז מה? כלומר, זה היה טעות החרם, ואני, ואומר יונתן, אחר אביא את הארץ, ראו נא כי אורו עיניי, כי טעמתי מעט דבש הזה. ושלושת הפעמים האלו בעצם יכולים להצביע כאן על איזושהי נקודה שהיא מורכבת.
כן, אבל זה... כשהוא סוליסט תחת דוד שאול, אז הוא מפספס, אבל אם הוא יהיה תחת תפתי של דוד, אז דוד יתקן אותו,
זה אפשרות אחת. או שלא. כלומר... אז אני אומר, זה כיוון, אני לא לגמרי מסביר את זה, אבל זה כיוון. יש כאן, גם עם המנהיגות של יונתן, כלומר, השאלה היא בעצם... השאלה היא בעצם באה לומר שאם יונתן מת בקרב, זה אומר שהוא חלק, הוא חלק מההתמוטטות של המנהיגות הקודמת. אם הוא היה ראוי להמשיך את המנהיגות אחר כך, הוא כנראה היה נשאר בחיים. ואם גם עליו נגזרה הגזרה, זה בעצם הוא חלק מהגזרה הכללית של קריסת המנהיגות הקודמת. למה יונתן שייך למנהיגות הקודמת שקורסת? הרי כל כך היה נאמן לדוד וכו'. יש כאן שלוש פרשיות שמראות איזושהי בעייתיות, גם עם ההתנהלות של יונתן. דוד היה מאוד מאוד זהיר בדיוק בסוגיות האלו. דוד כל הזמן, ובמקום הזה יואב כל הזמן ניגל את דוד. דוד כל הזמן נמתין לראות האם העם איתי או לא איתי. האם אני עושה מעשה שהוא בשם העם או שזה בשם עצמי. כל הזמן הוא היה על הציר הזה, על הסוגיה הזאת. פעם אחת הוא כמעט נכשל, ואביגיל, אשת המלך הכרמלי, עוצרת אותו, והוא מאוד מאוד מודה על הדבר הזה, ובשאר הפעמים הוא מאוד מדויק, יודע ככה מאוד מאוד לכוון, וממש צועד יחד עם העם, לאט לאט, 7 שנים בחברון, רק אחר כך עולה לירושלים וכו'. ויונתן כנראה במקום הזה, היה לו דרך אחרת, ולכן הוא בסופו של דבר, אחרי הכל, למרות שעבד חלק מהמקרים נגד שאול ועם דוד, אבל אחרי הכל הוא שייך לאותה הנהגה של שאול, ולכן הוא נפל יחד איתם. זה כיוון, זאת לא תשובה. טוב, בואו נקרא אותו את זה. ויקודם דוד את הקינה על שאול ועל יונתן בנו ויאמר דלמד מיודע קשת, הנה כתובה על ספר הישר. הצבי ישראל במותך חללך נפלו גיבורים, אל תגידו בגת. אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע, אל תעל ואל מטר עליכם מוסדי תרומות, כי שם נגעל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מדם חללים מחרב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, מנשרים קל ומעריות גברו. בנות ישראל לשאול בחינה, המלבישכם שנים עדנים, המלא עדי זהב לבושכם. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יונתן, במותך החלל? צר לי עליך, אחי יונתן, עמת לי מאוד נפלאת, אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה? אז קודם כל, הפסוק שפותח את הקינה, הצבי ישראל במותך החלל, איך נפלו גיבורים? דוד המלך שואל כאן שאלה ולא עונה עליה. כלומר, יש כאן נקודת תימה. איך קרה הדבר הזה? וזה, אני חושב, הנקודה הראשונה שמבשרת את הריפוי. הרי הקינה הזאת היא תחילת הרפואה. מכאן מתחילים בזאת השם לעלות. בתחילת הרפואה היא במצב שיש בו מישהו, אדם, מנהיג, שלא מקבל את המצב הזה כנתון. לא אומר, טוב, זה היה מובן מאליו, היה צפוי, זה הוביל לשם, איך היה יכול להיות אחרת? הוא לא מקבל את זה כנתון. הוא מורד בדבר הזה, ולכן דוד המלך נותן כאן סימן שאלה, בלי תשובה, איך קרה דבר כזה? איך יכול להיות שנפלו כאלה גיבורים? איך הגענו למצב הזה? סימן שאלה בלי תשובה אחריו, שבא לעורר איזושהי שריטה בנפש, איזשהו זעזוע, ומשם להתחיל איזשהו תהליך. לפעמים שאלה יכולה להיות ספקנות של אמונה, אבל לפעמים שאלה יכולה להיות ודאות של אמונה. לדוגמה, איזה שופט אתם מכירים ששאל שאלות נוקבות, ובזכות השאלות שהוא שאל, הוא קיבל של כוח עצום ואפילו כתב מינוי? גדעון, חזק וברוך. כי כשמגיע המלאך לגדעון בספר שופטים, ואומר לו, השם ממך גיבור החיל, מה אומר לו גדעון? השם איתי? למה אתה אומר דבר כזה? מה יאמר אליו גדעון? בי אדוני, ויש אדוני עמנו? סימן שאלה. ולמה מצאתנו כל זאת? עוד סימן שאלה. והיה כל נפלאותיו, עוד סימן שאלה, אשר סיפרו לנו אבותינו לומר לנו, ממצרים אלינו אדוני, ועתה נתשנה אדוני ויתנו בכף מדיין, סימן קריאה. 3 שאלות עם סימן קריאה בסוף, עם מסקנה. נו, אז אנחנו היינו אומרים לגדעון, אל תדבר ככה, לא יפה, לא מדברים ככה על המלאך, ואל השם, אין לך אמונה, אתה חסר אמונה. אבל המלאך אמר לו בדיוק הפוך, סוף סוף, מבין עדרי האנשים המיואשים בדור של גדעון, שכבר איבדו, לא היה להם שום זיק, שום ניצוץ, כולם כבר היו מיואשים, אנחנו לא ראויים, לא ניגאל. סוף סוף מישהו אחד, זה מפריע לו מבפנים, שיש לו שאלות, שהוא בוער. אומר לו המלאך, ויפן אליו אדוני ויומר, לך בכוחך זה, והושעתה את ישראל מכף מדיין הלא שלחתיך. באיזה כוח? בכוח השאלות. הכוח הזה, בכוח השאלות, זה כוח האמונה. כלומר, לפעמים שאלה היא לא חולשה באמונה, אלא אדרבה, היא תוקף אמונה. אני, זאת אומרת, יש כאן דבר השם והמציאות סותרת אותו, אז יש לי שאלה, איך זה יכול להיות? זה דוד המלך. גם כן, שואל שאלה כאן, שואל שאלה בתוקף, ובלי תשובה. איך נפלו גיבורים? טוב, הפסוק הבא עובר לטפל בפלישתים. אנחנו בעבר דיברנו על פלישתים, אבל יש מקום להגיד עוד כמה מילים על האומה הזאת, כי לפחות זה, אנחנו יודעים שזה לא אותה... זה לא אותה אומה שאנחנו מתמודדים איתה היום, אבל השם גורם. מי שמכנה את עצמו בשם הפלישתי, אז הוא כנראה שואב אליו תכונות מסוימות שבאות לידי ביטוי ב... השופט יפתח כבר כמה מאות שנים לפני דוד המלך במלחמתו נגד בני עמון, העביר את המערכה לשטח האויב. אמת? נכון, גם יפתח עשה את זה. אז כיוון שאנחנו בעצם הולכים, יש כאן, זה משהו שהוא גם קצת נבואה נצרכת לדורות, והשם גורם, וכנראה שיש כאן איזושהי התנקזות של תכונות דומות. פלישתים, אנחנו פוגשים אותם בעיקר בספר שמואל, מתמודדים מול שאול. כלומר, הגורם שמגבש אותם להיות, הרי פלישתים זה אין להם מלך. אין להם מלך. אלא הם מחולקים לחמש ערים, עקרון, קריית גת, אשדוד, עזה ואשקלון. חמש ערים. כל עיר יש לה סרן, סרני פלישתים, כל עיר יש קודקוד, אבל אין להם מנהיגות מרכזית. אחת. יש מקום לשאול למה? למה אין חמש ערים, למה אין מלך פלישתים? יש אחיש, מלך גת. יש אהומי, עזה, אין מנהיגות מרכזית. הם לא מסוגלים לייצר מנהיגות מרכזית. כדי לייצר מנהיגות מרכזית, צריך איזושהי בגרות. איזושהי בגרות ללאומית מסוימת. אני קצת יוותר פה, אתה תוותר פה, נעשה בחירות, דמוקרטיה, או לא משנה מה, גם אם זה מלך, אבל צריך שכולם יקבלו קביל עליי, שיקבלו על עצמם את השלטון המרכזי, זה מעיד על איזושהי בגרות. אומות, עד היום, דרך אגב, עד היום, מבחינה גיאוגרפית, האומות הכי נכשלות, בעיקר באפריקה, זה אומות כאלה שהן עדיין מחולקות לשבטים. הם לא מסוגלים להעמיד בתוכם שלטון מרכזי, ואם הם מעמידים, אז הם בדרך כלל עסוקים בלהילחם בו רוב הזמן, מלחמות אזרחים. ואומות מתוקנות, זה אומות שמסוגלות לקבל עצם שלטון, וגם לדעת אפילו איך להחליף אותו. אז פלישתים לא מצליחים להעמיד שלטון מרכזי. אז מה מגבש אותם? מה הופך אותם לישות אחת? תשובה מאוד מאוד פשוטה. מה שמגבש אותם זה ההופעה של עם ישראל. כלומר, אין להם תוכן חיובי להופעה שלהם, אלא התוכן שמגבש אותם זה בעצם ההתנגדות לכלל ישראל. בלשון פשוטה, נשאל בן אדם, תגיד לי, למה אתה אוהד הפועל? למה? כי מכבי הם גרועים, כי איך אפשר זה, צריך לסנוע אותם, כן, אבל למה אתה? כי זה פחות או יותר הרובד. אין כאן איזה תוכן חיובי של בשורה, לא משנה מה תהיה הבשורה, הבשורה הכלכלית, חומרנית, אבל איזושהי בשורה שמביאה אומה ביחד איתה, עם דגל וכולי, כלום. אלא יש כאן התארגנות בהתאם לעליית כוחם של ישראל. ולכן אנחנו כמעט לא שומעים על פלישתים בספר שופטים, כי אין מה שינגד אותם. עם ישראל עדיין בעצמו שבטי, אז גם פלישתים שבטים. ואנחנו מיד שומעים עליהם כשמתחילה המלכות לעלות. בכל עליית מדרגה במלכות, יש מיד גם עליית מדרגה בפלישתים. טק, טק, זה ממש בהתאמה.
זה מאוד פלאי הדבר הזה. אם זה חמישה ערים, חמש אינטרסים נפרדים בעצמם, אז למה להתאחד ביניהם ביחד? זה משהו מאוד
פילי
הדבר הזה.
מה
פילי,
שמה?
דווקא
להתנגד
עם ישראל,
חמש מוכלות עצמאיות. הם לא כאלה עצמאיות, בסך הכל זה חמש ערים קרובות. מה זה, אשקלון, קריית גת, זה אותו...
אבל זה בין עצמם אין אחדות, אין מטרה משותפת.
כל עיר היא בפני עצמה, אבל זה מתבקש שתיווצר אחדות, זה ממש מתבקש. כאילו אתם, יש לכם אותה עבודה זרה, דגון, אותו זה, אתם מדברים אותה שפה כנראה, יש לכם גרים באותו אזור, יש לכם אוהב ושותף. מה חסר כדי שתעמידו מלך? לא. לא. חמאס עזה, חמאס דמשק, אז זה אלף ואחד פלגים, אלף ואחד זה, שלטון מרכזי, לעזוב את זה, לשיטתכם, אתם רוצים הרי לקדם את עצמכם, לא מסוגלים. לא מסוגלים להעמיד שלטון מרכזי. לא מצליחים, מפולגים, לא מצליחים. אומרים, כן, שתי מדינות לשני עמים, זה מין סיסמן מגובה, אז אם כבר מדברים על זה, אז צריך להגיד את האמת, צריך להיות... שתי מדינות לשלושה או ארבעה עמים שיש פה מסתובבים פה באזור. כי המרחק בין עזה ליהודה ושומרון, מבחינה מנטלית, הוא שמיים וארץ. אז זה קודם כל. הפירוד הפלישתי, הגורם שמלכד אותו, זה ההתמודדות מול עם ישראל. באמת, אנחנו מוצאים אותם מאוד מאוד מיוקדים בהתמודדות מול שמשון. וכבר שם יש איזושהי אינדיקציה לאופי הפלישתי. הגרא, הגאון מווילנה, אומר על הפסוק בתהילים, אשרי האיש שלא הלך בעתת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לעצים לא ישב. אז נראה לנו שרשעים, חטאים, זה תיקים כבדים, ולעצים זה... ליצן כזה זה כימוי חיבה, אבל הגרא אומר שלעצים זה הכי גרוע. ציניים, ציניקנים. והגאון אומר, אלו פלישתים. זוהי התכונה הפלישתית. איפה רואים את זה אצל שמשון? יש להם אויב מר, שמשון, כן. עשה להם הרבה צרות, הרבה נקמות. תפסו אותו. יש משפט, נכון? אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. והרב קוק אומר במגד ירחים, לא רק בכוסו יוכר האיש, כי אם הגוי כולו. כן? כלומר, לא רק האדם הפרטי נבחן בשמחה, אלא גם לאום נבחן באיזה צורה הוא שמח. איך אתה מציין את יום העצמאות שלך? איך אתה מציין את... באיזה באופן זה בא לידי ביטוי? איך אתה מציין את הניצחונות במלחמה? האם זה מצעדי כוחי ועוצם ידי, טטם, ככה, מן שמאל, או שזה סעודת הודיה, או שזה איזשהו התכנסות, או אולי חשבון נפש? זה ממש ביטוי. איך מציינים פלישתים את הניצחון על שמשון? צורה מדהימה. שתי מילים. שמחה לעד. לוקחים אדם עיוור, שמים אותו על במה, בואו נראה איך הוא נופל. איזה מצחיק, קורא, ראיתם, נפל. בואו נראה איך הוא נופל עוד פעם. איזה קורא. זה משהו, עכשיו אני אומר, לשיטת פלישתים יש כאן מה לשמוח. תפסתם כאן אויב, שזה, יש לכם מה, תעשו משתה. הם לא מסוגלים לייצר שמחה מבפנים, בלי לצחוק על מישהו אחר. שמחה לעד. זה רקנות גמורה. זה אותו קו שממשיך מקודם. אתה לא מסוגל לייצר שום דבר מבפנים, אלא אם כן יש לך משהו להתנגד אליו מבחוץ. יש איזה משפט כזה גם כמתוחכם. אני לא מוכן להתקבל לשום מועדון שעסקים לקבל אותי אליו. משפט של גאוותנות. מועדון שיסכים, לא, לא. אני צריך שיהיה לי משהו שלא כדי שאני ארגיש כן.
משהו שבונים גם בתכנסת.
כן. כן. אז גם כאן, פלישתים, בתוך השמחה שלהם, כביכול, על תפיסתו של שמשון, זה הגובה שהם מצליחים להתרומם אליו. גובה של שמחה לעד. ולכן דוד אומר כאן, אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים, הוא מדבר דווקא על הבנות. כי בתוך החלוקה, כן, גברים, נשים, אז נשים זה צד יותר עדין, יותר מכיל, יש אימהות בשני הצדדים, אתם מכירים את הדבר הזה? אצל פלישתים, הציניות הגיעה כבר גם לנשים. כשזה מגיע לנשים, אז זה אומר שזה אבוד. כשכוח החיים המרכזי, גם הוא נגוע ברעה הזאת, זאת אומה שהיא צריכה להתפרק מבפנים. דרך אגב, זה גם קרה לעם ישראל. הגמרא במסכת שבת, והפסוק, יען כי גברו בנות ציון, סוגיה ידועה בעין היה, יען כי גברו בנות ציון, ותהלכנה ברגליהן, הלוך ותאחסנה וכו' וכו'. ושם הרב מדבר על זה שהחורבן בעצם הוכרע על ירושלים, כאשר גם בנות ציון התחילו להתעניין איך הם נראות, ואיך זה כלפי חוץ, ולשים זה, והכל היה במקום של החצנה. כשזה הגיע לבנות, הבנים, כשהגיע גם לבנות, שיש כאן תכונה פנימית, צנועה, שקטה, מופנמת, כשזה מגיע לשם, שם הקלקול הוא כמעט בלתי אפשרי להיות מתוקן, ולכן דוד המלך מסמן כאן דווקא את בנות פלישתים, כדי לציין את הקלקול המידותי מול איזה אויב אתה נלחם. תדעו לכם, דוד המלך יודע לכבד את האויבים שלו. אתה נלחם מול אויב, כשיש לך אויב שהוא אויב ראוי, אתה גם יודע, מגיע לו גם את הכבוד, אבל פלישתים זה אויב מלוכלך. זה אויב מלוכלך. זה אויב שהוא יודע לנצל את רגעי החולשה, יודע לנצל, קצת מזכירים את המלך, הרי יש קרבה משפחתית בין פלישתים לבין המלך, יש קרבה משפחתית מסוימת ביניהם, על פי המופיע בפרשת בראשית, ולכן הגובה המוסרי של פלישתים הוא כל כך נמוך, כן? שדוד המלך מפנה את זה, את התביעה שלו אפילו כלפי אנשים. איך? כן. כן, גם שם. נכון, גם שם, כלומר, גם שם... נכון, נכון. גם שם, אתה צודק מאוד, שגם שם הדבורה מבליטה את ה... את ה... איך?
את
הצד הנשי, שגם הוא מקולקל. כאילו, כשנשים... שם זה אפילו יותר בולט מכאן, כי מה הן אומרות לשמה? רחם רחמתיים לראש גבר, חכי! מחלקים לו את השרה של הנשים. יש איזו אחווה נשית כזאת, פמיליארית, שנשים כאילו... מה זה רחם רחמתיים לראש גבר? כאילו, איזה אישה הוא יתעלל בה עכשיו. אז הם מחממות, אל תדאגי, חכי, חכי, הוא מקבל עכשיו, כל אחד לוקח את ה-4-5 נשים שבהם הוא יתעלל. ככה אישה אומרת על ראותה. איפה האחווה הבסיסית, היושר הבסיסי, המוסרי של אישה מול אישה, אתה רוצה שיעשו לך דבר כזה? כשהקלקול המידותי מגיע לנשים, זה בדרך כלל עדות על, על קריסה מוסרית מוחלטת של החברה שבה בה, בה זה נמצא. הלאה. הרב הגלבוע על טל ועל מטר עליכם מוסדי תרומות, כי שם נגאל מגן גיבורי, מגן שאול, בלי משיח בשמן. מה השמים הרי גלבוע? דרך אגב, היה... נדמה לי שהיה פעם, נכון, שהייתה, לפחות, כשהייתי ילד, אז אמרו שבאמת בגלבוע לא יורד גשם. זה נכון? לא יודע. זה נכון שבגלבוע לא יורד גשם?
יש את הצד הזה שהוא קרח.
יש צד שהוא קרח.
יש צד אחד שפר צד מיוער.
כן, כי למטה זה עמק המעיינות.
כן, הצד יגמור המדבר.
כן. אני חושב שדוד המלך כאן, לכאורה, מה השם הגלבוע? למה דוד מתנפל עליו? מה הוא עשה? אני חושב שזה... ביטוי לחוסר ההסכמה של דוד לקבל עובדה כזאת שקרב מתנהל בתוך, בלב השטח של מדינת ישראל, של ארץ ישראל. כלומר, זה גם המקום יסומן, יותר לא יהיו קרבות במקום הזה, וכולם יראו איפה היה קרב בפעם האחרונה בתוך שטחנו. הזכרנו את זה, אם הקרבות מתנהלים באזור הגלבוע, אז אחת משתיים, או שהייתה איזו שלוחה פלישתית באזור בית שאן, כי גם שם אנחנו מדווחים על איזה שיר פלישתית, או, וזה כנראה יותר מסתבר, שפלישתים הצליחו להתקדם משפלת יהודה, מהאזור שבו הם היו, עקרון וכו' וכו', דרך חוף הים, למעלה, 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 לחתוך את הארץ לשתיים דרך ודי ערה, פשוט לנתק בין הצפון לבין הדרום, ולנהל את הקרב בעומק שטחנו שלנו, שזה אין לך בושה גדולה מזאת. אז דוד המלך מציין גם את המקום, יותר דבר כזה לא יקרה. הרי בגלבוע, גם אתם כאילו שותפים לדבר עבירה, במרכאות. מה? בסדר, עכשיו דוד, כאחריות מיניסטריאלית, אחריות כוללת, הוא עכשיו בא לתקן, מנסה לתקן, לקבוע רושם חדש ולתקן את הכל. זאת אומרת, קודם כל, דבר כזה יותר לא יקרה. הרי בגלבוע, אל טל והמטר עליכם, כן, גם בגלל ששאול נפל שם, וגם בגלל עצם הסיטואציה של נפילה בקרב, בקרב על הבית. קרב על הבית, זה לא, זה קרב במקום רחוק, זה קרב על הבית. מה זה, הרי, זה לב המדינה. מדם חללים, חרב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. זה אולי קצת קשור להערה שלך, מפני שכאן הפסוק הזה מדבר על, יש כאן דילוג בין זמנים. קשת יונתן לא נסוג אחור כבר עכשיו, וחרב שאול לא תשוב ריקם, זה יהיה לעתיד לבוא. דוד המלך אומר, כשאני אהיה מלך, והחרב של שאול תעבור אליי, אבל אני אוסיף גם את הקשת, אז התברר רטרואקטיבית שמלכות שאול היה בה ערך. כרגע, לצורך העניין, מי שיעשה פריים, יקפיא את התמונה, תמינו לכם, שדה קרב, עשן כולו, ישראל נסוגים ונשים איש על נפשו, מלך, שלושת בניו נהרגים, אז אפשר להגיד, וזה בסך הכל מדובר על תקופה קצרה, שאול מלך שנתיים ימים, זה לא זה. מי שהיה מקפיא את התמונה ברגע הזה, מה היה אומר? טעות. חבל. היה עדיף בלי. כאילו, התחלנו מאוד מאוד גבוה, אבל הקריסה היא מוחלטת. האם תצא איזושהי ברכה ממלכות שאול? דוד המלך אומר, לעתיד לבוא יתברר שחרב שאול לא שווה ריקם. קשת יונתן, כבר מעכשיו לא נסוג אחור. לא נסוג, לשון עבר. קשת יונתן הייתה חשובה, יונתן אני ממשיך אותך. אבל חרב שאול, רק אם דוד יהיה המלך, הוא בסופו של דבר יביא לידי ברור את הערך של מלכות שאול, אפילו שכרגע זה נראה שהיא נטולת כל ערך, היא לא השיגה שום הישגים. לא תשוב ריקם לשון עתיד. שאול ויונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו. מנשרים קלו, מהריות גברו. קודם כל חשוב כאן לקרוא את הטעמים, זה לא שאול וזה, הנאהבים והנאהמים בחייהם ובמותם, אלא הנאהבים והנאהמים בחייהם, נקודה. ובמותם לא נפרדו. נו, האם זה עומד... מה?
זה לא היה בדיוק נאהבים.
איך נתארץ את זה? מה? כן. תירוץ אחד. תירוץ שני, אני חושב, הגמרא במסכת סוכה אומרת, שוטה דאבוה... שוטה דיינוקה בשוקה עוד אבוה עוד אימי. כלומר, פטפוט התינוק בשוק, מה שהוא מדבר בחוץ, זה הוא למד את זה או מאבא או מאימא שלו. לדוד ברור, ברור, שכל מה שיש ביונתן זה מכוח שאול. באמת זה מכוח שאול. ודוד מצליח לעשות את ההפרדה בין שאול האמיתי לבין שאול עם הרוח הרעה. הרוח הרעה זה, כמו שלמדנו אתמול במעשה מבין מלך נסע באבנים טובות, זה כישוף. זה באמת רוח רעה, זה משהו חיצוני לשאול. הבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו רואים רק את הדמות החיצונית וכבר שוכחים איך זה היה לפני כן. אבל דוד זוכר. דוד זוכר טוב מאוד מי זה שאול באמת ומי זה יונתן באמת, ושבאמת בעומק הם מחוברים. שהם נאהבים בחייהם. נכון, היה כאן כל מיני דברים שגמרו לפיצול. וחלק מהדברים זה בכלל לא בגללם, חלק מהדברים זה דואג השם. וחלק מהדברים זה הרוח הרעה השמה. אבל בעומק הם מחוברים באותה נקודה. ואיך דוד יודע? כי הנה, זה יונתן. אם הייתה לשאול שנאה פנימית לדוד, זה היה גם מחלחל ליונתן. וגם אצל יונתן זה היה בא לידי ביטוי. אבל האהבה שיונתן אוהב את דוד, הוא בעצם יונק אותה בעומק משאול אביו. וגם שאול הוא כל הזמן נע על היחסי אהבה שנאה לדוד. כשהוא בתחת רוח רעה, הוא שונא את דוד. אבל כשהוא הרוח רעה מסתלקת ממנו, הוא קורא לדוד בני. אתה זה בני דוד. והוא נותן לו את מיכל, ואחרי זה הוא לוקח, הוא נותן לו את מירב ואז לוקח, ואז הוא נותן לו את מיכל ואז אותו לוקח. אבל הוא נותן, הוא כל הזמן רוצה נשבע שלא יעשה רעה לדוד, אבל אחרי זה חוזר. כלומר, גם שאול בעצמו נע על הציר הזה, ודוד יודע לבודד ולהגיד, זה, החלקים הרעים, זה לא שאול באמת, זה לא הוא באמת. והחלקים הטובים, זה מה ששאול היה באמת. ובחלקים הטובים הוא מוצא את המכנה המשותף בין שאול לבין יונתן. האם זה רק בשביל צורך ההספד? אני חושב שלא. אני חושב שיש גם מקומות שבהם ההספד עצמו הוא גם קובע את הדמות. ודוד עכשיו עסוק באמת בלקבע מה היה כאן באמת. כי אפשר, המציאות ניתנת לאין סוף פרשנויות. ודוד כרגע נותן את הפרשנות שלו. דוד, ואנחנו רואים את זה שזה היה על אמת, זה לא היה מן השפה ולחוץ. הוא חרד מאוד מאוד לכבודה של מלכות שאול, ולכבודו של שאול בעצמו, והוא רואה את עצמו לכל אורך הדרך, הממשיך של שאול. חתן המלך, גואל הדם של המלך, והממשיך של המלך, ולכן זה קשור להמשך, הוא יעשה את כל המאמץ כדי באמת לשלב בתוך המלכות שלו, כמה שיותר אנשים מזרעו של שאול, וגם מהפמליה שלו הקרובה. כן.
בתור שנאהבים
הכוונה
ביניהם, אולי
הפירוש
שנאהבים,
כאילו, לציבור. נאהבים, אפשרות. אבל זה יותר משמע שזה ביניהם. תכף תראה שזה... בנות ישראל אל שאול בחינה, מלבישכם שנים עדנים, המעלה עדי זהב הלבושכם. למה זה חשוב לנו לדעת את הדבר הזה? יש פה גם מן להקבלה, בנות מול בנות, בנות פלישתים מול בנות שאול. אני מזכיר לכולכם שבפרק ח' כשהעם בא לבקש מלך, אז שמואל, שמואל הזהיר אותם. אמר להם, תשמעו, מלך זה לא כזה דבר פשוט. והייתה שם רשימת מכולת לא קטנה. ייקח לכם את השדות, ייקח לכם את הבנים, ייקח לכם את הבנות. לרקחות, טבחות ועופות. כלומר, אומר שאול, אומר שמואל לעם, תדעו לכם, מלך, כלל, יהיה לו סמכות לפגוע בפרט. מלך פורץ גדר, ואין לו מחים בידו, והוא יוכל לבוא ולקחת, להטיל מיסים, להגיד, אתה ואתה, אתה לפה, אתה ואתה, אתה לפה. מלכות. אנחנו יודעים שבאמת, אחד מהמאפיינים של שלטון מונרכי, שלטון מלוכני, זה שהוא לא לוקח בכלל בחשבון את מצוקותיו של הפרט, מטיל עוד מיסים, מטיל עוד זה, לוקח עוד, וככה גם בעצם במשך ההיסטוריה, היו הרבה מאוד מרידות וכל מיני מלאכים שבעצם דיכאו את העם שלהם מתחתם, כן? וגם הרבה פעמים הפגינו ניתוק מוחלט, לא בכלל הבינו את הצרכים של העם. חזן אומרים ששאול, כל אחד שהוא היה לוקח למלחמה, לא רק שהוא לא היה פוגע באשתו, הוא היה דואג. הוא היה דואג לאנשים שבבית. היה נותן להם פרנסה מעת המלך. היה שולח להם גם תכשיטים. הוא היה דואג לאנשים של הלוחמים שלו שלקח איתם. אז דוד המלך אומר, מביא כאן לידי ביטוי את הצדדים העדינים במלכות שאול. שאול בעצמו הוא אדם מאוד מאוד עדין. למה דוד המלך לא יצטרף למלחמה? דיברנו על זה, אברהם, דיברנו על זה בשיעורים קודמים. דוד המלך לא יכול להצטרף למלחמה כי הוא בניתוק משאול, אבל הוא פועל את פעולתו בציקלג בדרום ועושה מה שהוא יכול שם להגן על עם ישראל מהמקום, מהחזית הדרומית. אבל לצערו הרב הוא לא יכול לקחת חלק במלחמה בגלל כל הרקע שיש לו הקודם עם שאול. אני חוזר חזרה לנושא שלנו. אז שאול הוא מלך מאוד מאוד מלך ראשון, כללי, שדואג לפרטים גם. דואג לבנות, דואג למלבישכם, שנים, עדנים, המלא עדי זהב הלבושכם. בדיוק הפוך מאיך ששמואל איים על העם, שאול היה. חלק מהמקרים, אולי זה היה קצת אפילו יותר מדי, הוא יותר מדי שמע בקולות, בקולותם של כל מיני אנשים פרטיים בתוך המלכות שאיתו אותו. אבל בגדול דוד המלך מציין את זה כעובדה, כרגישות. כן, היה פעם מנהיג אחד, מנהיג אחד שאפשר להגיד שמבחינה היסטורית, אחד מגדולי הרוצחים באנושות, סטלין, רצח את בני עמו. מחלוקת ההיסטוריונים על כמה מדובר, אבל מדובר על עשרות מיליונים שהוא הרג. והמשפט כזה שהוא אמר, כשחוטבים עצים, עפים שבבים. מכירים את המשפט הזה? כשחוטבים עצים, עפים שבבים. מי עם השבבים? 20 מיליון, 30 מיליון. חוטבים עצים, צריך לעשות מהפכה קומוניסטית, יש תוכנית חומש, אז ננייד אוכלוסיות, נעביר וזה, ימותו ברעב, ימותו בזה, ימותו במחנות. מדובר על עשרות מיליונים, אלה המספרים, כמו שהם בעצם חשפו את זה אחר כך. יש את הכלל, ומה קורה לפרט למטה, זה בכלל לא מעניין אותי. ושאול, כמובן להבדיל מיליוני הבדלות בכלל אין זה, אבל שאול כמלך, כמלך, הוא שם לב לפרט. עוד דוגמה אחת לדוגמה כמה הדבר הזה הוא גם מסוכן, אם מלך הוא מנצל את הכוח שלו כדי לרמוס את הפרט. אצל אחאב, אחאב רואה את כרם נבות, והוא רוצה אותו. ונבות מסרב לתת לו. נבות מסרב בתוקף, חלילה לי, נכון? מלתת את נחלת אבותיי, משהו כזה, ככה הוא אומר. מה אומרת איזבל לאחאב? אתם זוכרים? מה היא אומרת לו? מה זה? זה לא, אין פה עניין רק כלכלי. זה עניין של כבוד מלכות. מה, המלך לא יכול להשליט את מרותו על איזה אחד שרוצה למכור לו? אתה, תעשה מלוכה בישראל. ככה היא אומרת לו. נדמה לי, בוא נראה. בדיוק נפתח לי. פרק א', ת-ת-ת-ת-ת. ויבוא אחאב לביתו שר וזייף על הדבר אשר דיבר על נבות הישראלי, ויאמר לו, אתן לך את נחלת אבותיי וכו'. ותבוא אליו איזבל אשתו ותדבר אליו, מה זה רוחך שר בנך אוכל לחם? וידבר אליה וכו'. ותאמר אליו איזבל אשתו, אתה תעשה מלוכה על ישראל. קור וכל לחם ויטב ליבך, אבל ניתן לך את קרן נבות הישראלי. בוא נעשה מלוכה. איך המלוכה? על זה שנגזול את נבות. נטפול על הבדות שקר, ונפיל על הבדים, וזה יהיה המלוכה. ועל הדבר הזה נקראה המלכות מהלכה, ונגזרו עליו כל הגזרות. כשמלך מנצל את העוצמה הכללית שיש לו, כדי לרמוס את הפרט. דוד רואה את הדבר הזה, וזה מבחינתו יעלו. דרך אגב, גם דוד בעצמו יהיה כזה. כתוב בגמרא מסכת סנהדרין, ויהי דוד עושה צדקה ומשפט לכל עמו. יש, זה פסוק אצלנו, והגמרא בסנהדרין מביאה שניים או שלושה פירושים. הפירוש הראשון, שדוד עשה משפט, משפט זה משפט, לא משנה, אני עשיר, תשלם. ובדלת ליד, קופת הגמח של דוד, עוזר ליחיד. דוד המלך הגמרא בסכת ברכות אומר, עוסק בשפיר ושיליה, לטהר אישה לבעלה. מעניינים אותו סוגיות של שלום בית. נו, אתה מלך, דיפלומט, כולם באים אליך, כולם, אתה מתראייש, אלף אחד עיסוקים, ונלחם פה ושם, מה אתה מתעסק עם שלום בית? דוד מתעסק גם עם שלום בית, עם מה קורה בין איש לאשתו. הוא לא מזלזל בפרטים, הוא למד את זה משאול, מהפסוק הזה. הלאה. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יהונתן, על במותיך חלל? צר לי עליך, אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. כשנפלו גיבורים ועובדו כלי מלחמה. אז מין סוגר עם הפתיח, דוד מעצים את השאלה. אתם יודעים, יש במסכת שבת, יש סוגיה, גמרא, שמספרת מעשה באישה אחת, שמת בעלה. והייתה נותנת תפילין שלו, ואומרת, בעלי שקרא הרבה ולמד הרבה, ושנה הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מדוע מת בחצי ימיו, ולא היה אדם משיבת תשובה. ככה הגמרא אומרת, הייתה הולכת מבית מדרש לבית מדרש, ואף אחד לא עונה לה תשובה. כי לפעמים השאלה שמהדדת היא, ככה הרב כותב שם בעין היה, עושה שריטה בנפש. עד שבא אליהו הנביא וענה לה מה שענה לה. אז גם פה דוד המלך מעצים את השאלה. כברור שזה מקום לא טוב שאנחנו נמצאים בו, והוא מקום לא אפשרי, וצריך מהמקום הזה ללכת. וסיום השירה, סיום הקינה, באמת מדבר על יהונתן, על הקשר המיוחד בין דוד לבין יהונתן. צר לי עליך, אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. מה הכוונה? מה ההשוואה כאן?
אהבת נשים.
אהבת נשים הכוונה אהבת איש לאישה, או אישה לאיש. כן? יש, באהבת דוד ויונתן יש, יש מימד של פלא, שנייה, יש מימד של פלא, שהוא, זה לא נפלא כמו wonderful, זה נפלא כמו פלא. יש כאן איזה משהו פלאי, שהוא, ב, לא, מאיכות אחרת לגמרי מאשר האהבה של איש ואישה. מה? אתה הולך לקבלה ונתינה, אפשרות אחת. בדיוק, כן. במקום להגיד אינטרס ולא, בוא נדבר על אהבה טבעית. אהבת איש לאישה יש בה ממד טבעי, ואהבת דוד ויונתן היא אהבה לא טבעית. זה לא הגיוני, זאת אהבה שהיא לא הגיונית. הרי דוד ויונתן הם שני מסלולי התנגשות זה עם זה. זה משנה למלך ובן של אביו. וזה קיבל הבטחה משמואל להיות מלך ונמשך, וזה שתי רכבות שאמורות לדור אחת מול השנייה ולהתפוצץ, ממי שיהיה יותר חזק ינצח. וקורה כאן משהו לא טבעי, ואנחנו יודעים כמה זה קשה לוותר על, על אגו, וכמה זה קשה לוותר על תפקיד, וכמה זה קשה לוותר על המון המון דברים. קורה כאן משהו שהוא פלאי, שהוא לא טבעי. האהבה מנצחת את כל, כל מסכי האגו, ולכן זה מה שחזל אומרים, איזו היא האהבה שאינה תלויה בדבר. היא לא תלויה בשום דבר, אלא היא, היא הקשר בעצמו. יש בדבר הזה פלא, מימד מאוד מאוד מיוחד של, של פלא, כן? נפלאת אהבתך לי, אהבת נשים, אני יודע, אולי זה יכול להקביל באמת, אולי רק למושג אולי הכי קרוב שאני מצליח למצוא, זה ראות הלוחמים בשדה הקרב. יש בזה משהו שהוא פלאי, שהוא מעבר לכל מה שמדברים על האינטרסים ולא נעים, יש בזה בסופו של דבר, זה משהו פלאי של אחדות מאוד מאוד גמורה, שהיא אפילו אולי גדולה מהאחדות של איש ואישה, שבזה יש משהו מאוד מאוד טבעי, מאוד, מאוד מתבקש, איש ואישה רוצים לחיות יחד. לכן, דוד המלך מציין את, ה, את האהבה האל-טבעית הזאת, המיוחדת, בינו לבין יונתן, והשירה מסתיימת, הקינה מסתיימת, עוד סימן שאלה. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה? הכרה כאן, הכרה במציאות, יש כאן אובדן של כלי מלחמה, אנחנו חסרים, אנחנו חשופים, צריך לבנות את הכל מההתחלה. יש פה סימן שאלה, אבל מתוך הסימן שאלה הזה יקום דוד ויבנה את הכל מחדש. מתוך אמון ואמונה, מתוך רצון להיות המשך לשאול. הוא קובע כאן את זכרו של שאול, לא כזה מין כישלון, זה נפל, אלא כמי שנפל בשדה הקרב, ומכאן דוד יקום ויקים את הכל מחדש. אנחנו נראה בזאת שם הפרקים הבאים, ש... תחילת מלכותו של דוד עוסקת בדיוק בדבר הזה. סגירת קצוות עם מלכות שאול. סגירת קצוות עם מלכות שאול, קביעת מעמדו של דוד כממשיך של שאול, הוא יצטרך להתמודד עם, עם כמה אנשים שבכלל לא מבינים את זה, שחושבים שכך הוא זמן להסביר להם את הדבר הזה, אבל קביעת מעמדו של דוד כממשיכו של שאול, ואנחנו גם נראה שלמעשה יעברו על דוד ניסיונות זהים ודומים לניסיונות שעברו על שאול בתחילת מלכותו, אבל בניגוד לשאול שלא הצליח בהם, נכשל בהם, דוד ילמד את הלקח, יפיק את הלקחים הנכונים ויצליח לעמוד בהם, ובכך בעצם יזרע מחדש את זרע מלכות שאול, אבל הפעם בתוך מלכות בית דוד, ויעמיד את המלכות השלמה, מלכות נצחית, מלכות שאין לה הפסק, אמן ואמן. חזקו ואמצו.